הרב בני לאו.
אנחנו עוזבים את התמונה הפרטית של כרם נבות הישראלי, שדרכה אנחנו עמדנו משהו על דרכי השלטון של אחאב עם איזבל, משהו פרטי מאוד, נקודתי מאוד וקשה מאוד, ואנחנו חוזרים אל התמונה הגדולה, אל הפוליטיקה, אל המדיניות של אחאב מלך ישראל, שבפרק שלנו, פרק כ"ב, לא יופיע בשמו, הוא יופיע לאורך כל הפרק תחת השם מלך ישראל, והפעם קואליציה חדשה. הפעם אנחנו מוצאים פתאום איך שפונה המלך, מלך ישראל, אל מלך יהודה יהושפט, ואומר לו, הידעתם כי לנו רמות גלעד, אנחנו מחשים לקחת אותה מיד מלך ארם. פתאום אנחנו שומעים קואליציה חדשה, ישראל ויהודה הופכים להיות צד אחד ומולם ארם, מולם מלחמה לשחרור רמת גלעד. בואו ניכנס קצת לרקע שאנחנו נזכר בו. היינו בפרק כף בשתי מערכות שנלחמה ארם נגד ישראל. המערכה הראשונה בשומרון עם תשועה גדולה שחולל אחאב בעזרת השם נגד ארם. המערכה השנייה באפק, בפיק שלמעלה ברמה, וגם שם אנחנו ראינו איך שהוא הצליח למגר את בן הדד, ובסופו של דבר העלה אחאב את בן הדד על המרכבה, ועשה איתו ברית גם כלכלית וגם כנראה ברית פוליטית, והסברנו את הברית הזאת בפרק כ' על רקע האיום החדש שבא מצפון, האיום של שלמן עשר השלישי, וראינו את העקבות של הברית הזאת בכתובת הגדולה של שלמן עשר על קרב קרקר, שהוא מתאר את אחאב ואת בן הדד בקואליציית המלכים נגדו, כשאחאב נושא 2,000 מרכבות. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאחאב הוא שחקן גדול במגרש, אנחנו מבינים שאחאב הצליח למגר במהלך ההוא של אמצע המאה של שנת 753, הצליח למגר את בן הדד, ובקרב של קרב קרקר, אנחנו עוברים את התהליך הזה שכנראה לקח 3 שנים, מכיוון שהפרק שלנו, פרק כ"ב, מתחיל, ויהי בשנה השלישית, אחרי 3 שנים, אין מלחמה בין ארם ובין ישראל, ועכשיו על ידי כתובת קרקר אנחנו מבינים למה אין מלחמה בין ארם וישראל, כי לצורך האויב המשותף הם עשו ברית, ברית שהיא כתף אל כתף, ועכשיו כשנגמרת המלחמה והאויב מן הצפון ממוגר או נדחה לפרק הבא, עכשיו אנחנו חוזרים אל המערכה הקודמת, והפעם פתאום אנחנו שומעים שיהודה חוברת לישראל. יהודה מיוצגת פה על ידי יהושפט. יהושפט המלך הוא הבן של עשה. עשה, דיברנו עליו רבות, על הציון המעורבב שהוא קיבל. יהושפט עולה לשלטון למשך 25 שנה, והוא בעצם ממשיך את המדיניות של אבא שלו, על פי מה שנמסר לנו, אלא שהוא גדל יותר. אנחנו שומעים שבימיו יש לנו פתאום חוזרים לאוניות תרשיש ללכת אופירה. זאת אומרת, את אותו סיפור של סחר ימי, שעזבנו מאז ימי שלמה, שמלכת שבא בעצם הסיתה אותו אל היבשה, אנחנו רואים שיהושפט חוזר אל הים. יהושפט חוזר אל הים, וכנראה יש פה משהו מאוד מאוד עמוק ביחסי ישראל ויהודה שחוזרים לקואליציה. יהושפט ואחאב עושים ברית, ועוד מעט אנחנו כמובן נראה גם את ברית הנישואים, איך שאנחנו פוגשים את הערבוב הזה בין ישראל ויהודה, אבל זה לא לעכשיו. בינתיים יהושפט מגיע אל אחאב, ואחאב מציע לו לצאת כתף אל כתף לקרב נגד ארם, לשחרר את רמות גלעד. ויהושפט אומר, כן, אבל בתנאי. האם יש פה נביא להשם ונדרשה מאותו? אני לא יוצא למלחמה בלי לשמוע את דעת רצון השם. ואז מלך ישראל פונה אל 400 נביאים ואומר להם, מה אתם אומרים? אני אלך על רמות גלעד למלחמה עם מחדל. ואני רוצה למקד רגע את העין ב-400 הנביאים האלה, כשנקרא אותם בשתי קריאות. קריאה ראשונה, קריאה מאוד צינית, וקריאה שנייה מאוד מאוד רצינית. בקריאה הצינית אפשר לומר, הנה אנשים שאוכלים מידו של המלך. כשהמלך משלם לך, אז אתה תגיד מה שהוא רוצה. זה בעצם סוג של פראבדה. זאת עיתונות מטעם, זאת נבואה מטעם. וכשאתה קורא בקריאה הראשונה את ה-400 איש שבאים למשרוקית של אחאב, והוא מעמיד אותם בשלושות ושואל 400 איש, הילך על רמות גלעד, והם עונים בלהקה, עלה ויתן השם ביד המלך. זאת אומרת, אתה מבין שזאת הצגה, אתה מבין, אתה צוחק, אתה לועג, אתה נבוך אפילו, איך שמוליכים שולל עם שלם. אתם מבינים מה זה 400 נביאים? 400 נביאים זה אומר כל אמצעי התקשורת, זה אומר כל הערוצים, זה אומר כל העיתונות, כולם אומרים כן, כן, יוצאים לקרב, אנחנו ניקח, אנחנו ננצח, אין שום שאלה, אין ספקות, כולם פה אחד, אין שום דעה אחרת. ואז מלך יהודה, יהושפט, אומר למלך ישראל, אולי יש עוד אחד? האין פה נביא לאדוני עוד ונדרשה מאותו? ואתה עוד יותר צוחק, אתה מבין? מול 400 איש שעומדים בלהקה אחת, כולם אוכלים מידו של מלך, אתה אומר, אולי יש פה עוד אחד? אתה מבין שצריך לשמוע את האחד, וכל אחד שקורא את הפרק מבין שהאחד הזה הוא האחד הנכון, הוא האחד שאומר את האמת. ואז קוראים, כן, בהתחלה המלך ישראל לא רוצה לשלוח אליו, הוא אומר, כן, יש אחד, קוראים לו מיכאיו, ואני לא רוצה לקרוא לו, למה? כי לא יתנבא עליי טוב, כי אם רע, הוא תמיד כותב נגדי, הוא העיתון האחר, הוא העיתון שמישהו אחר משלם לו בשביל שיכתוב נגד המלך, למה אני צריך לשמוע אותו? בסופו של דבר יושפט משכנע את מלך ישראל, קוראים לו, יש פה ממש הצגה, איך שמלך ישראל ומלך יהודה יושבים על כיסאם, כל אחד על כיסאו, מלובשים בגדים בגורן בפתח שער השומרון, וכל הנביאים מתנבאים לפניהם, ויש לנו הצגה של המנהיג של 400 הנביאים, בשם צדקיה בן כנענה, מחזיק בידיים קרני ברזל ועושה ריקוד, באלה תנגח את הרם עד קלותם, וכולם צועקים עלי רמות גלעד והצלח, כולם נתן השם ביד המלך, להקה להקה, כל העיתונות, כל התקשורת, כל הנביאים צועקים פה אחד, ואז מביאים את מיכאיו, ואומר לו השליח בדרך, הוא אומר, בוא'נה, אל תקלקל את ההצגה, כולם דיברו טוב, תדבר כמותם, תדבר טוב, אל תקלקל. מיכאיו אומר, אני אגיד מה שהשם יגיד לי לדבר, והוא מגיע, ואז המלך שואל אותו, ואנחנו מבינים שהמלך זה כמובן מלך ישראל, המלך אומר לו, תגיד, נלך לרמות גלעד למלחמה אם נחדל, והוא אומר, כמו 400 הנביאים, עלה והצלח, ונתן השם ביד המלך. המלך שומע את זה, והוא מבין שהוא צוחק עליו. ויאמר עליו המלך, עד כמה פעמים אני משביעך, אשר לא תדבר אליי רק אמת בשם השם. אתה רוצה את האמת? שואל מיכאיו. בוא אני אגיד לך את האמת. ואז הוא אומר, ראיתי את כל ישראל נפוצים מלהרים כצון אשר אין להם רואה. ויאמר אדוני, לא אדונים לאלה, ישובו איש לביתו בשלום. זאת אומרת, לא אדונים לאלה, אין מנהיגות, אין מלכות, הם איבדו את המנהיג שלהם במלחמה. אני רואה בעיניים את העם נפוץ, נפוץ, זאת אומרת שאתה המלך, אתה לא תהיה. ויאמר מלך ישראל ליושפט, אמרתי לך, לא התנבא עליי טוב כי אמרה? ואז מיכאיו ממשיך, וכשהוא ממשיך אתה פתאום חוטף באמת מכה. וכי החלק הבא של דבריו מתאר מה קורה שם למעלה בשמיים. מה הוא רואה? הוא לא רואה ארץ, הוא רואה צבא שמיים עומדים מסביב לכיסאו של השם היושב על כיסא רם וניסה. ושם הוא שומע פרלמנט, את צבא השמיים יושב בקבינט עליון, והשם שואל את כל מלאכיו מי יפתה את אחאב, ויעל ויפול ברמת גלעד. פתאום אתה שומע שיש פה מזימה אלוהית להפיל את אחאב בתוך הקרב. זה המקום שבו שומעים את שמו של אחאב. לאורך כל הפרק קוראים לו מלך ישראל, מלך ישראל. אבל השם שיושב על כיסאו קורא לו מי יפתה את אחאב. ויעל ויפול ברמות גלעד. וכל אחד מציע את הצעתו. ממש ישיבת ממשלה. זה אומר בכו, זה אומר בכו. ופתאום שר רוח. ויצא הרוח, ויעמוד לפני אדוני ויאמר, אני אפתנו. ויאמר אדוני אליו, איך אתה תפתה? אז הוא אומר, אצא, והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו. וואו, פתאום אתה מבין, דרך המראה הזה של מיכאיו בן נמלה, פתאום אתה מבין שכשעומד צדקיה בן כנענה עם קרני הברזל וצועק באלה תנגח את הרם, ועומדים איתו 400 נביאים ואומרים, עלה ויתן אדוני ביד המלך, הנביאים האלה הם לא עושים את זה כי הם קיבלו כסף מאחאב. פתאום אתה מבין שיש בהם רוח, יש בהם רוח שפועמת בתוכם, הם מאמינים ב-100% שדבר השם בפיהם אמת, והם פועלים מתוך אמת גדולה, מתוך איזה רוח שפועמת בהם. רק שפתאום אנחנו מגלים, הקוראים דרך דבריו של מיכאי או הנביא, שמי ששלח את הרוח זה השם שרוצה לפתות את אחיו כדי שימות בקרב. שומע את זה צדקיה בן כנענה, נותן סתירת לחי למיכאיו, ואומר, מה? איזה עבר רוח אדוני מאיתי לדבר אותך? ואתם מבינים שפתאום כל הבדיחה על הנביאים שמשלמים להם והם אומרים מה שרוצה המלך, פתאום אולי זה מתברר כמשהו אחר, אולי זה ויכוח על מי באמת נושא דבר השם. ועכשיו תשאלו את עצמכם, האם אחאב ויושפט היושבים שם בגורן בשומרון מסוגלים לדעת מי אמת ומי שקר? איך אפשר לדעת? איך אפשר לדעת שמיכאי הוא לא משקר, שהוא מספר איזה בדותה על הפמליה של מעלה שיושבת ושולחת רוח שקר? מי אמר שהוא אמת והם שקר? מי אמר שזה לא הפוך? ובאמת מחליטים יושיהו ואחאב ביחד לשים את מיכאי בכלא עם לחם לחץ ומים לחץ עד שיבוא המלך בשלום. ועכשיו עולים למלחמה. יוצאים למלחמה, והמוות של אחאב הוא מוות כל כך מקרי. אחאב הוא מלך אדיר, וכל מלך ארם עם כל המלכים שאיתו מחפשים רק את ראשו של מלך ישראל. יושפט לא מעניין אותם בכלל. אבל אז אחד, סתם איש, מושך בקשת לתומו ומכה אותו, את מלך ישראל, בין הדבקים. וזה הרגע. הוא פצוע אנוש. מה עושים? מסתבר שאחאב הוא מלך גדול. מסתבר שאחאב יודע שאם הוא כרגע נופל בתוך הקרב הזה, מפיל את עצמו, גם ליבם של כל ישראל ייפול. הוא יודע שאסור לו ליפול על המרכבה. מלך לא נופל. ואז הוא עומד בשארית כוחותיו. הוא עומד אוחז על המרכבה. הדם שוטט למטה וראשו למעלה. המלך היה מועמד במרכבה עד הערב. הוא עומד ככה כדי שעם ישראל לא ייפול בלבבו ואחר כך לא ייפול בקרב. ככה נגמר הקרב. כל אחד חוזר למקומו, ויעבור הרינה במחנה לאמור איש אל עירו, איש אל ארצו. ואז הוא מת. הוא מת מוות של גיבור. הוא מת מוות ששומר על ליבם של ישראל שלא ייפול. זה אחאב האמיתי. אחאב הוא איש ומנהיג שליבו אל ישראל, אחריות ישראלית, הוא שומר על כבוד העם, הוא שומר על רוח העם, והוא חוטא. כן, יש דבר כזה. הוא גם מלך גדול וגם מלך חוטא. הוא איבד את מעמדו, הוא איבד את שמו הטוב, כשהוא שכח שהוא רק מלך ולא אלוה. הוא איבד את זה כבר ביריחו, הוא איבד את זה אחר כך בנביא הבעל, הוא איבד את זה אחר כך בכרם נבות, אבל זה לא מקלקל את עוצמתו הגדולה. יבוא יום, יבוא נביא אחר בימי בית שני, הוא זכריה שמו, והנביא הזה יישא עיניו אל המנהיגות העתידית של עם ישראל, ובפרק י"ב לספר זכריה, הוא יכתוב על המספד שיהיה בירושלים, מספד על היחיד, הדדרימון בבקעת מגידון. וכשינסו לפענח את נבואת זכריה, יבוא יונתן בן עוזיאל המתרגם הגדול, ויגיד, אני אגלה לכם את הסוד. הסוד זה שיבוא זכריה ויאחד ביחד שתי דמויות לאחת. הדמות האחת זה הדד רימון, זוהי דמותו של אחאב. אחאב בן עומרי, שמת מות גיבורים על ידי בן הדד, הוא הדמות האחת. הדמות השנייה, בבקעת מגידון, זה יושיהו, מלך יהודה שמת מוות לא מכובד בצומת מגידו, כשהוא ניסה לעצור את פרעון נכו בעלייתו לקרקמש. למה מחבר זכריה את שניהם ביחד? כי זכריה מבין שמלכות גדולה צריכה שתהיה לה את הכוח האסטרטגי, כוח של מנהיגות, כוח של ראייה כללית, כוח של מדיניות, את זה היה לאחאב. אבל צריך גם רוח. צריך מישהו שיודע שיש לו אלוהים מעל ראשו, שהוא לא אדון כל הארץ. את זה היה ליושיהו. חיבור של יושיהו יחד עם אחאב יוצר את המספד על היחיד. זה החזון של זכריה, וככה אנחנו נפרדים מאחאב. אנחנו יודעים שהוא משלם את המחיר של חטאיו, וילוקו הדמי הכלבים את דמו, דבר נורא. אנחנו יודעים שהוא ישלם את חטאיו ויכניסו אותו לרשימה שחורה של חז"ל, של מלכים שאין להם חלק לעולם הבא. אבל אנחנו יודעים שבהרכבה נכונה של יאשיהו ואחאב, אנחנו נקבל מלכות שהיא ראויה, מלכות שהיא גדולה, ואנחנו יחד איתה נוכל לייצר אומה יותר איתנה.